מגיע לנו מזל טוב.
מזל טוב על מה?
אני לא יודע, אמרת שעושים פרנצ'ייז לפודקאסט.
אנחנו יוצאים לחול, כנראה עוד לא סופי, אז כן. אולי עד שידור הפרק הזה כבר יצא, הפרק הראשון של 30 דקות או פחות בשפה הגרמנית.
דרייציש מינוטן אודר וניגר.
יא.
יא, בדיוק. תודה לגוגל טרנסלייט.
אז מה שלומך?
אני מעולה, מעניינים.
בסדר, אני יודע שאתה כל שנה עושה מימון האשכנזית, והשנה אני נאלצתי להפסיד, ואני מצטער, אני תרבחו ותיסדו, כמו שאומרים אצלכם בידע.
זה שכוייך מתכוייך, זו הברכה שנמצאנו לאירוע הזה. אנחנו היום עם רועי אלבאז, מנכ"ל פנגו, מעניינים.
בסדר, חבל שלא באתם למימונה אצלנו, היה על הכיפק.
אז יכול להיות שהיינו ותרים על המימונה שלנו.
אמרו לי שלמימונה לא מזמינים.
מימונה לא מזמינים, הדלת פתוחה ונכנסים.
בדיוק.
אז איך היה מימונה?
קשה, קשוח. אחרי כל המטלות, אבל האוכל של ראשון זה מה שחשוב, אחרי המימונה והחג.
אז אתה יודע שאתה המנכ"ל של פנגו, ואני רוצה להתחיל בתלונה. אני, יש לי אוטו-ליסינג ממייקרוסופט, ואני לא מצליח בשום פנים ואופן לרשום אותו בפנגו, כי האוטו שרשום לי עם הטלפון שלי זה אוטו קודם, ליסינג קודם, ואני לא זוכר את המספר של האוטו הקודם, ולך תחליף, ואי אפשר לעשות את זה דרך האפליקציה, וצריך להתקשר לשירות לקוחות, ואני כבר אומר, יאללה, נו, אני אקבל כבר דוח, ואני לא, אין לי כוח לדבר עם השירות לקוחות. אז מה קורה עם פנגו?
עם פנגו על הכיפק, אם אתה לא הצלחת, אז כנראה שנפלנו, כי בסוף כל מה שפנגו משדר ועושה זה חוויית משתמש, והדברים צריכים להיות קלים, סימלס, ולשם אנחנו פועלים, ככה אנחנו עובדים. כנראה שבתרחיש שאתה מתאר, כנראה זה לא עבד מספיק טוב, אנחנו נדאג לשירות לקוחות אחר כך.
איך הגעת בכלל לפנגו? איך התחלת את המסע שם?
וואו.
כי קראתי קצת עליך, 8200 לא עשית, טכניון לא למדת, עשית בכלל תואר בהיסטוריה, נכון?
נכון.
היית ביחידה קרבית.
איפה היית בצבא?
הייתי בגבעתי, הייתי קרוב לשמונה שנים, הייתי מ"פ, והאמת שאחרי קצת יותר משנתיים באזרחות, בגיל 28... קראו לי ואמרו לי, תשמע, יש איזה מיזם, רעיון מאוד מעניין, משהו שכבר ניסו כמה גלגולים שלו בעבר, והאם זה מוצלחן בעיניך?
מה אמרו לך? מה היה הפיץ'?
הייתי מנהל פרויקט באותה תקופה בחברה שנקראת מלגם, היא חברה לעוד גוף שביחד חשבו שאפשר, ויש פה הזדמנות עסקית, לחדור עם הנושא של החנייה הסלולרית, אז באמצעות חיוג, באמצעות חיוג ל-4500. ב-2007.
עוד ממש, כן, טרום האייפון.
טרום האייפון, עוד לא חשבנו על אפליקציה ואיך שנפעיל וכל מה שזה יתגלגל היום ובטח עוד נגיע. אבל אמרו, תשמע, משהו מגניב, טכנולוגיה, אתה אמנם לא טכנולוג, אבל התרשמנו שאתה יודע לנהל ושאתה לומד מהר, אז מה אתה אומר? מבחינתי באותה נקודת זמן זה נשמע כמו ההזדמנות שחיכיתי לה בחיים האזרחיים הקצרים שלי עד אותה נקודת זמן. בדיעבד אני שמח על ההחלטה, לא קשה.
מי בא אליך? מי הגיע אליך?
הבעלים, הבעלים של חברת מלגם.
מאיפה הכר? מה, עבד אצלו?
אמרתי, הייתי שם מנהל פרויקט כמה חודשים לפני כן. שאלת על הצלבה, אז למלגם הגעתי במהלך צלב 8 במלחמת לבנון השנייה. אנחנו היינו בג'נין ולא בלבנון, החלפנו כוח סדיר שעלה ללבנון.
גם אני עשיתי כזה דבר.
אז מעולה. כן. אבל אנחנו היינו באמת בגדרה, באחד הערבים היינו כוח חילוץ לאיזושהי משימה בתוך מחנה הפליטים, ואחד מהסמלי מחלקה אצלנו בפלוגה, הוא אומר, תקשיב, יש איזה פרויקט כזה או אחר, עוד לא פנגו, האם מעניין אותך? אז עבדתי כסטודנט באינטל, עשיתי תואר שני במנהל עסקים בבן גוריון, אמרתי לו, בוא נפתח את האקסל, נסתכל על התוכנית העסקית, מה מדובר. עוד לפני שהסתיימה המלחמה, כבר לחצתי את היד למנכ״ל מלגם, הספקתי לצאת ללבוש חולצה אזרחית ולהתראיין. כמה חודשים אחרי זה, נולד הרעיון של פנגו, והנה אני פה.
בוא נלך אחורה, אני זוכר שהיה, אני לא יודע אם עדיין זה קיים, משהו שנקרא סלופארק, נכון? היה איזה מכשיר שהיית מצמיד לחלון של האוטו, וזה בעצם מה שהחליף את הכרטיסים עם הגירוד של איפה אתה התקדמנו קצת מאז.
נכון, אז בלבלת פה בין איזי פארק, אותו מכשיר ששמים בתוך האוטו.
איזי פארק, כן.
לא, גם היה סלו פארק.
נכון.
היה ועדיין יש. אני חושב שיש פה דוגמה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו לא היינו הראשונים בשוק. מסוף שנות ה-90 כבר התחילו להתגלגל רעיונות ומיזמים כאלה, שונים ומשונים, לתשלום של חניה סלולרית. כמו כל מיזם, אנחנו מבינים שהטכנולוגיה היא רגל אחת, הרגל השנייה זה התזמון, זה הסביבה העסקית שבה אתה פועל. כנראה שכל אלה שהיו לפנינו בישלו לא ראה את השוק, אנחנו היינו בנקודת הזמן הנכונה להיכנס, עשינו את זה טוב גם עם המוצר, גם עם הטכנולוגיה, וגם עם תוכנית עסקית שמאפשרת לנו לעשות מה שאנחנו עושים היום. יש הרבה דוגמאות, בדיוק מאותו עולם תוכן, בגלל זה כשאני מדבר עם סטארט-אפיסטים או יזמים צעירים, אני תמיד אומר להם שהטכנולוגיה היא מאוד מאוד חשובה, אבל קבוצה שמדברת רק טכנולוגיה, היא חוטאת לעצמה, ואתה רואה שהם מפספסים בצדדים העסקיים, השיווקיים, ולאן העסק הזה צריך ללכת, כל עסק.
אז איך, כן, איך זה תרומם? היו הרבה, כמו שאביב אמר, היה סלו פארק, מה פנגו? למה היום יש לי בטלפון פנגו? מה קרה שם? וזה לא עובד. אצלי בטלפון.
אוי ואבוי. יש לך פנגו היום בטלפון, כמו לרוב הנהגים בישראל, ולמעשה נכנסנו בתקופה ש... עוד אפשר היה לשכנע אנשים להוריד אפליקציות. היום אנשים נמנעים מלהוריד אפליקציות, אבל בעולמות ה-utilities באנו ונתנו מענה לצורך, מענה אמיתי שחוסך זמן, שחוסך כסף, אם עד אותו מנקודת זמן באמת הייתי צריך ללכת למדחן, או לקנות כרטיס ולטעון אותו, להחליף סוללה. המון פעולות תחזוקה שהתשלום הסלולרי שחרר אותי מהם, ואפשר לעשות אותם בצורה מאוד מאוד נוחה ופשוטה, זו הסיבה שאתה משתמש. התחלנו באסטרטגיה שיווקית מאוד מעניינת, כי התחלנו אמנם עם בעלים מספיק יציבים, אבל כמו כל מיזם צעיר עם מעט מאוד כסף, שעוד לא מבין בצעדים הראשונים שלו מה הערך לקוח, כמה נכון להשקיע כדי לגייס לקוח, לאן אפשר לקחת את זה, וגם מה, איך בדיוק בסוף בנוי, על מה בנוי המודל העסקי של החברה הזאת. עשינו את זה עקב לצד אגודל בשנתיים הראשונות. למדנו ואז היה לנו יותר קל לבוא, לצאת עם המוצר באופן חזק, גם במדיה, גם במדיה שהייתה אז. כולם פרסמו בפריים טיים של הטלוויזיה או ברדיו, היום השתנה לגמרי כמובן.
אתם פרסמתם גם בטלוויזיה וברדיו?
לא בשנים הראשונות, אבל אחרי 3-4 שנים הרגשנו מספיק אמיצים. עשינו את זה, עלינו לכמה קמפיינים, והאמת ש... עד קמפיין שעלה לאחרונה 3-4 שנים, כמו רוב האנשים, רק לעולמות הדיגיטל, שם זה מתורגת, שם זה נכון, אבל צריך להגיד שפנגו היום היא גם סוג של מידיה בפני עצמה. אנחנו פוגשים קרוב ל2 מיליון ישראלים, עם הרגלי שימוש שונים, כמה פעמים בחודש, פעמיים בשבוע, כל אחד בהתאם להרגלי שימוש שלו.
2 מיליון לקוחות יש לכם במדינת ישראל?
קרוב לשני מיליון, כן.
ומה אם להתרחב לשווקים שהם לא ישראל?
להתרחב זה משהו שבאג'נדה שלנו, אנחנו עובדים בשלוש השנים האחרונות בצורה מאוד מאוד משמעותית, בעיקר למזרח וללטין אמריקה, דווקא שווקים...
מה זה מזרח? לסין? סין זה או מדינות ערביות?
לא מדינות ערביות, אבל כל משהו דרום מזרח אסיה, סין, יפן, דרום קוריאה, אפילו לכיוון אוסטרליה, זה צד אחד, ולטין אמריקה. מחפשים בעיקר גרינפילד, לא מקומות שבהם יש פתרונות וכבר קיימים היום פתרונות כמו פנגו, אמנם יש פה סיפור הצלחה בקנה מידה מאוד משמעותי, גם בגלל הטריטוריה שלנו וגם בגלל... הרגלי השימוש של הישראלים שמאוד אוהבים לאמץ טכנולוגיות, אבל מערב אירופה, ארצות הברית כבר רבויות. שוק רבוי, אמנם עדיין מרבית האנשים שם מעדיפים לשלם במדחנים בכסף מזומן, מכל מיני סיבות וכישלי שוק שקיימים שם.
נו, אז פנגו לא יכולים לבוא לעשות שם את המהפכה שעשו פה?
אנחנו אמנם ישראלים חצופים, אבל אנחנו מספיק צנועים כדי לדעת שלא כל השכל נמצא אצלנו. יש שווקים שבהם כישלי השוק הם חזקים מאיתנו, ואנחנו מעדיפים ללכת למקומות שבהם אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות הבדל או לחדור בצורה הרבה יותר משמעותית.
אני רוצה לספר לך, אני קיבלתי דווקא סוף שבוע הזה בחג, קיבלתי אימייל מאיזה יזם, שאמר שהוא מאזין קבוע לתוכנית, והוא אמר, אני נורא רוצה להיפגש איתך, כי אתם מראיינים המון יזמים, והם כולם מדברים על ההצלחות, ואני לא מבין למה לי כל כך קשה. אז אמרתי לו, תקשיב, זה לא שלכולם מצליח על ההתחלה, יש להם בוננזה, אז איפה אתם בפנגו נכשלתם?
קודם כל, תרגיע את אותו יזם, ואני חושב שרוב היזמים המצליחים יספרו לך שבדרך היה להם כישלון או שניים צרובים, ומהם הם למדו וצמחו, אז צריך סבלנות ואורך רוח ותאופי המתאים. אני חושב שמדברים על חול, בוודאי שבתזמון ביחס לשווקים שדיברנו עליהם, מערב אירופה וארצות הברית, זה כל ישראלי או סטארט-אפיסט ישראלי אומר, אוקיי, אני פה, זה פיילוט, זה מגרש משחקים קטן, אני עוד רגע הולך לכבוש את העולם. אנחנו לא היינו שם בנקודת הזמן שהצלחנו לחדור להשפיע, הסתובבנו שם, ודה פקטו אנחנו לא עובדים שם, מסיבות שחלקם תלויות בנו, חלקם לא תלויות בנו.
ניסיתם ונכשלתם, או שניסיתם אפילו?
לא עשינו לאונץ', אבל בהחלט, היינו, הסתובבנו, חיפשנו שותפים, השקענו הרבה מאוד כסף כדי לעשות את זה.
אבל איזה סיטואציה היה לכם בפנגו, שאתה האמנת במשהו שהולך להצליח, ומה זה לא הצליח, נכשל, נפלת פרצוף על הרצפה? קרה או שלא קרה לכם? לא קרה זה גם טוב.
האמת שלא קרה, אבל כמעט בכל דבר, בטח היום בגישה המוצרית שלנו שאתה עושה, אתה אומר, אוקיי, אני עושה, וזו גישה מאוד מאוד ישראלית, מאוד שונה מתרבויות אחרות שאנחנו היום מתמודדים איתן, בטח במזרח, שהכל צריך להיות מאוד מתודולוגי, עדיף לא לעשות מאשר להיקשל, אבל אתה עושה דברים, אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לראות מה פספסתי בתוכנית שלי, מה פספסתי במוצר שלי, אני רוצה לקבל את הפידבק מהלקוחות, ואתה תמיד נופל בדברים שאתה אומר, אוקיי, זה לא עובד בדיוק ככה, הכפתור לא במקום הנכון, המוצר לא במקום הנכון, המסר השיווקי לא במקום הנכון, או התמחור לא במקום הנכון. אתה אומר, אוקיי, מה אני צריך לעשות כדי לייצב את הבלנס של המוצר הזה? אנחנו היום משיקים שירות שנקרא פנגו עד הבית, שירות שהוא קצת חריג בנוף של פנגו, אבל הוא מתחבר לאסטרטגיה שלה, אומר, רגע, לך יש את הרכב ליסינג כמו שתיארת, החיים שלך טובים, לוקחים לך אותו לטסט.
איזה טובים?
החיים שלך טובים, לוקחים לך אותו לטסט, לוקחים לך אותו לטיפול. אתה את ימי שישי שלך יכול להשקיע במה שאתה בוחר, בין אם זה ניקיונות או בתי קפה, זו החלטה של אשתך. אבל בסוף אתה מחליט.
של הבת.
של הבת, תענוג. והיום אנחנו באים ואומרים ללקוחות הפרטיים, חבר'ה, אתם מהיום יכולים גם ליהנות מאותו סל שירותים. אני יכול לבוא לקחת את הרכב לטסט, אני יכול לקחת לך אותו לא מוצלח ולתת לו עוד איזושהי מטריה. זה זמין כבר.
כן, אפשר.
אפשר כבר.
אבל אתה לא צריך, יש לך רכב ליסינג.
לא משנה, אני אמכור אותו, ונחזיר אותו למייקרוסופט, כן. נקנה אותו אמיתי.
אבל כשאתה משיק שירות כזה, שהוא מחוץ לקונפורטלון של פנגו, אז אתה מבין ומשייף בתנועה את כל אותם הנדבכים שתיארתי לפני רגע, זה המסר, זה השיווק, זה הפיץ', זה התרגות של האודיאנס שאני פונה אליו בתוך פנגו כדי לשווק אותו, זה את המערך תפעולי שצריך לתמוך בזה.
לגייס אנשים שיעשו את הדברים האלה.
בהחלט, אנחנו בעיקר גוף שאוהב לעשות שיתופי פעולה, כי אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים להתמקד בעולם ה-B2C, בעולם המוצרי האפליקטיבי, ולא עכשיו לפתח מערכים תפעוליים שהם לא לנו.
אתה חשבת פעם על איך זה יכול להיות שפנגו זה משום מה מעורר המון רגשות אצל אנשים. אין בן אדם שאני לא מדבר איתו על פנגו, ויש לו איזה סיפור על פנגו. אילה, המפיקה שלנו, סיפרה שעה לפני, שפעם היה לה סיפור שבעלה קיבל דוח 10 שנים, דפקו לה בדלת, הוצאה לפועל. אין מישהו בארץ שאין לו איזה סיפור על פנגו, זה מעורר המון רגשות. אתה נתקלת בזה?
אני, story of my life. האמת שאני, בכל הקבוצות הפרטיות שלי, משפחה, חברים וכולי, כל מעגל שאתה מגיע, שמגיע בסוף איכשהו מתגלגל לזה שאתה בפנגו, שמישהו אומר שאתה בפנגו, זה מיד מתחיל בשירות לקוחות, החלפתי את הרכב, קיבלתי דוח, איזה מגניב, הצלתם לי את החיים, וכו וכו וכו, כל הזמן. להגיד לך שזה לא מתיש לפעמים, זה מתיש, אבל זו פריבילגיה, כי זה מאפשר לי כל הזמן להיות עם האצבע על הדופק. כלומר, אין מצב שדברים יכולים להיעלם. היום אתה מקבל את זה בפגישות כאלה, אתה מקבל את זה ברשתות החברתיות, אתה מקבל את זה במוקד, אתה מקבל את זה כמעט בכל אינטראקציה. כולם משתמשים, זה אולי קצת, כולם משתמשים, ויש להם מה להגיד.
תגיד, והאס-אמס שהם מקבלים שפקח רגע בדק את הרעאוטו.
זה אמיתי, זה אמיתי.
באמת?
ברור.
שזה הרעיון?
וואו, זה היה אחד הדברים הראשונים שעשינו עוד לפני שידענו מה זה לויאלטי ונאמנות לקוח. אמרנו, וואלה, זה יכול להיות...
פיצ'ר מגניב.
מגניב, וזה פיצ'ר שיצלנו איתו ממש בהתחלה לפני 10 שנים, ועד היום לא הצלחנו לעשות משהו יותר טוב שגורם ללקוח להגיד, וואלה, דפקתי את המערכת.
היה שווה.
וזה אמיתי, זה לא סתם תשולחים עם אס-אמס רנדומלי.
אמיתי לגמרי.
תגיד, מתי הרגשת בתחילת הדרך שעליתם פה על משהו, שאתם על הגל וזה הולך להצליח?
שאלת קצת על ההתחלה, ואני לא צלמחתי בעולם העסקי. הדבר העסקי הראשון שעשיתי בחיים שלי זה היה פנגו. ואני זוכר את עצמי בשנתיים הראשונות, שאתה נוסע בערב הביתה, ואתה אומר, רגע, אני מצליח לגייס לקוחות, אני מצליח לעשות כסף, כלומר, הרבה פרפרים בבטן. באיזשהו שלב, באזור השנה השלישית, זה התחיל לצבור תאוצה של שימושים וגיוס, והתחלנו להרגיש שהכסף שאנחנו שמים בשיווק, הוא מתחיל להניב תוצאות, ואנחנו רואים את הקשר שבין ההשקעה לחיבור. יש שתי נקודות שאני יכול להצביע עליהן. נקודה הראשונה, שבה זה באמת נהיה word of mouth, שאתה אומר, אוקיי, אני רגע מוריד רגל בעולם השיווקי, ועדיין אנשים מצטרפים, כי הפקח אומר להם, כי השומר בקניון אומר להם, כי הבן זוג שלהם אומר להם, כי זה נהיה שיחת הקפה. אני חושב שאיזשהו אירוע שמילא אותי גאווה, זה שיצאתי מהרכב שלי, חניתי, וכמובן הפעלתי פנגו, ואני שומע אמא אומרת לבת שלה, אמא, הפעלת פנגו? או שמת פנגו? וכאילו, היא לא אמרה לה, שילמת לחנייה, פנגו הפך להיות מטבע לשון.
זה נהיה ממש מטבע לשון.
וזה איזשהו רגע שאתה אומר, וואלה, זה תפס. זה, כאילו, ידעתי אז כבר, אבל רגע כיף.
אז 10 שנים אתה בפנגו, לא מתחיל לשעמם? אנחנו בדור כזה שאנשים מחליפים פעם בשנתיים קריירות.
וואו. קודם כל, ממש לא משעמם, אבל בטח בשנים הראשונות, אם היית שואל אותי מה הסיפור, מה קדימה, אז הייתי אומר לך שאני פה עוד 2-3 וזהו, כי כולנו... אנחנו קצת בין ה-X ל-Y, אבל בטח דור ה-Y וה-Z שאנחנו מגייסים בימים אלה
בוודאי. אנחנו X נראה לי, לא?
אני על הגבול לפי המחקרים.
אנחנו נקראים אקסניאלס, זה השם החדש.
אז כן, בסדר, יש לך פור של 3-4 שנים.
לא, לא, אנחנו גם
מני. כן, 77 עד 83 זה אקסניאלס נקרא.
אז סבבה, אני שם ברנג'. אז כן, היו נקודות שאמרתי, בסדר, אני רגע ישלים פה איזשהו מהלך, וקורה עוד משהו ועוד משהו, ואתה מבין שהחזון שפנגו רץ עליו בשנתיים האחרונות, הוא הרבה יותר מחנייה, הוא הרבה יותר מחניונים, הוא סיפור של אקוסיסטם שלם שאנחנו רוצים לייצר לנהג הישראלי, למי שמחזיק רכב בישראל. אנחנו כבר עושים את זה היום בלא מעט דברים, הוא יכול לשלם איתנו בנתיב המהיר, הוא יכול להיכנס איתנו לחניון, הוא יכול לשטוף את הרכב.
אבל ראית בתקופה שאתה צמחת, באותה תקופה בערך, צמחו גם Waze. והם צמחו ונהיו חברה גלובלית ענקית, ואתם נשארתם בישראל ובדרום מזרח אסיה. לא דגדג לך ואמרת, נעל העולם, גם אני יכול לעשות כזה דבר?
בטח שדגדג. ווייז הוא סיפור הצלחה ישראלי שכולנו מנחסים לעצמנו, כי אנחנו מאוד מאוד גאים בו.
לא, אני סתם מקנה.
אני גם גאה ואני מקנה מפרגון. ומובילאי ואחרים בתעשיית הרכב ובכלל בתעשיית ההייטק בישראל. יש לנו פה עסק מדהים וטוב שמשפיע על החיים של כל ישראלי, וכל דבר שאני עושה שאני מקבל את הפידבק עליו חזרה, אני מאוד נהנה. האם הייתי רוצה שפנגו תהיה חברה סופר גלובלית שהיא תהיה מותג בינלאומי? בוודאי שהייתי רוצה. זה לא המצב, אנחנו מנסים ועושים במקומות שאנחנו יכולים להשפיע ובשווקים שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לחדור אליהם, לעשות הכי טוב, ואנחנו מבינים את מה שאנחנו יכולים ומה שאנחנו גם לא מצליחים לעשות.
תגיד, מה יקרה בעוד כמה שנים כשאנשים כבר לא יצטרכו לחפש חניה?
חיכיתי לשאלת המכונית האוטונומית של אביב.
בהחלט. אפשר לסגור את הבאסטה, לא? לא צריך לחפש חנייה, המכונים מחפש את הלקוח הבא.
אני חושב שאם ברור שברמה הטכנולוגית, עם כל האתגרים שעוד יש, הרכב האוטונומי הוא כבר כאן, בעולם, באקוסיסטם של הרכב ומבנה הבעלות של הרכב, יש עוד הרבה שאלות שאני חושב ש... כולן לא פתורות, יש כיוונים ויש מחשבות, וכשאני שואל את עצמי, אוקיי, איך ייראה שוק הרכב בישראל בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, היום יש 3.5 מיליון כלי רכב על הכביש, במבנה בעלות פרטי על פי רוב, האם ה3.5 מיליון האלה ייעלמו, ויהיו פה 300, 400, 500 אלף רכבים, בבעלות של קונצרן כזה או אחר, שהתניידו במרחב באופטימיזציה מושלמת, אני מעריך, ושוב קטונתי, שיהיה איזשהו איזון בין בעלי רכבים פרטיים שימשיכו להיות פה, להגיד מה יהיה בעוד 20 שנה, באמת כבר אין לי שמץ, לבין איזשהו אקוסיסטם של רכבים אוטונומיים שהסתובבו, יהיה להם צרכים שונים. לשאלתך, אני חושב שאת המענה שלנו לשוק, שאנחנו לא יודעים איך הוא ייראה, אבל אנחנו מבינים שהוא קורא מור וגידים, אנחנו מנסים לתת בשני מוקדים. המוקד האחד הוא כמובן מוקד טכנולוגי, ולהיות רלוונטי ולייצר נכסים טכנולוגיים שישמשו גם אקוסיסטם שמשתנה לכיוון של רכבים אוטונומיים, וגם נכסים מסחריים. בסוף, אם רכב אוטונומי יצטרך לחנות, כן או לא, זו שאלה, אם הוא יצטרך לחנות, אני פלטפורמה שהוא יוכל לחנות ולשלם באופן אוטומטי. אם הוא יצטרך לנסוע בנתיב מהיר ולשלם, אני פלטפורמה שהוא יוכל לעשות את זה, אם הוא יצטרך לעשות דברים אחרים, אני פלטפורמה, גם טכנולוגית וגם מסחרית, וזה הדרך שלנו עד שנבין איך האקוסיסטם הזה ייראה, לשמור על הנכס הזה, על המותג.
אבל אתה לא מסתכל על, שום, תור מנכ״ל חברה, מצופים לך להסתכל כמה שנים קדימה, כל מנכ״ל או משקיע שאנחנו מדברים מהתחום הזה של הרכב, אומר, השוק הולך לשם, תחכו, עוד 10 שנים זה יהיה, אתם בטוח מדברים על זה בישיבות הנהלה שלכם, זה משהו ש...
יש תוכניות כבר, תוכנית מגירה לעידן הזה?
אני אומר, אני חושב שהיום בקצבים שחברות כמונו עובדות, בקצב המוצרים שאתה צריך לצאת איתו לשוק, אתה צריך להיות 80-90% עם הרגל על הקרקע בחצי שנה, שנה הקרובה בעולם הפרודקט, בעולם הvalue, ואם תיקח 50-60% מהמשאבים לשוק שאתה לא יודע איך הוא ייראה בעוד 10 שנים, אתה תפספס את מה שיש היום מתחת לפנס. ולכן צריך למצוא את האיזון. האיזון הזה הוא לא משהו שקל, הוא משהו שאתה מתחבט בו, לא אגיד שמדי יום, אבל אתה מתחבט בו הרבה, כדי להגיד, אוקיי, איך אני עושה היום הכי טוב, מנצל את הנכסים שלי, מייצר value ללקוחות היום, ואיך מצד שני אני נשאר רלוונטי לשוק שמשתנה. ושוב, דיברתי על נכסים שאני חושב שהם משהו שאנחנו עובדים בו בתוך ראייה אסטרטגית ארוכת טווח. אתה מסתכל על גופים גדולים ועל עושי שוק גדולים, יש לנו יתרון שאנחנו ביצה קטנה פה. כי הביצה הקטנה מייצרת יתרון לחברות לוקליות, שיצרו אינטגרציות, שיצרו נכסים מסחריים, שיצרו הסכמים, שבסוף גם אם יהיה רכב אוטונומי שיצטרך ליהנות ממגוון שירותים, הוא יוכל ליהנות מהם. אני חושב שהם אחד האתגרים המרכזיים שמדברים עליהם, הוא באמת אתגר חיפוש לחנייה. זה משהו שאנחנו עובדים עליו כבר תקופה ארוכה, יש לנו מוצר היום שהוא כבר בחוץ, נקרא צייד חנייה. אפרופו סטארט-אפים, יש לנו חיבור מעניין עם סטארט-אפ שנקרא אנגוג, שמאפשר לנו באמת לנבא ולייצר בריל טיים מפה של חניות מתפנות, אז זה לייר אחד, הלייר הנוסף הוא כמובן חניונים וגישה לדאטה שקיימים בחניונים, שאנחנו כל הזמן עובדים ומטייבים גם באינטגרציה חיצוניות וגם באנליזיות שאנחנו עושים, וכל המרחב העירוני הזה, תחת הבאזוורד שנקרא סמארט סיטי, הוא צובר תאוצה ונכנסים עוד ועוד סנסורים למרחב, מהטלפון הנייד של כל אחד מאיתנו, מצלמות, סנסורים אלקטרומגנטיים, טכנולוגיות שונות ומשונות, ובסוף פנגו חותרת להיות ההאב שמנהל את המקום הזה, ומאפשר ללקוח גם לחפש, גם למצוא וגם לשלם.
אז מהרכב האוטונומי אתה לא מפחד, ממה אתה מפחד?
אני חושב שמהרכב האוטונומי אני לא צריך לפחד, בטח לא היום ב-2018, אני צריך להיות...
מה כן?
אני חושב שהאתגרים שלנו הם אתגרים של לייצר אמינות ואיכות מול הלקוחות. שאתה רואה מה שקורה למותג ענק כמו פייסבוק, שבחודש המניה שלו צונחת ומובילי דעת קהל אומרים אנחנו עושים קמפיין, תתנתקו מפייסבוק, אז אתה מבין ש... עם כמה שמותג מרגיש חזק, אנחנו בעידן מאוד מאוד שברירי, בעידן שבהם משפיעי דעת קהל, שזה כל אחד מאיתנו.
זה רק אביב פה בחדר.
זה כל אחד מאיתנו, ובטח אנשים שחיים במרחב הדיגיטלי, אתה מבין שאתה צריך להמשיך לייצר אמינות, רמה של הבטחת מידע, שירות גבוה, אתה צריך לייצר חדשנות, כל הזמן, חדשנות נתפסת בעיקר, כי אם אתה לא מתקדם, אז יבוא מישהו אחר, ושוב, תמיד כשאני מדבר עם יזמים, אני נותן את הדוגמה, את האבולוציה של העולם התוכן שלי, של למה איזי פארק לא הלכה לעשות מובייל, והתשובה היא מאוד מאוד פשטנית, כי היא חשבה שזה לא יתפוס, כי היא חשבה שאנשים לא ישלמו במובייל על משהו כל כך פיזי וברור. ולהגיד בלוקבאסטר ונטפליקס ונוקיה, זה כאילו זה נהיה קלישאתי, אבל אתה לומד שיעור בצניות. מה שמפחיד אותי זה שאנחנו לא נמשיך לעבוד ולהיות מספיק טובים ורלוונטיים, ושאנחנו נרגיש חזקים מדי ונקבל סתירה, בגלל מה שאנחנו יכלנו לעשות ולא עשינו.
אתה יודע, אחד הקשיים הגדולים שמשתפים אותנו פה מנכ"לים, זה כוח אדם, בעיקר כוח אדם טכנולוגי. כמה עובדים יש היום בפנגו?
אנחנו במטה 50 עובדים, יש לנו עוד קרוב ל-80 עובדים במוקדי שירות בשני אתרים בארץ.
ועד כמה קשה להשיג כוח אדם איכותי, לשכנע אנשים להצטרף לפנגו?
יש לנו יתרון, וזה שהמותג פנגו מוכר. כלומר, אנשים רוצים לבוא ולהתחבר למותג הזה, להשפיע, כי מה שאתה מפתח היום, מחר הרבה מאוד אנשים רואים, אבל יחד עם זאת, מאוד קשה לגייס כוח אדם טכנולוגי.
כמה אנשים אתם?
50.
50 עובדים עם פנגו. כמה טכנולוגים?
70% מהם.
וואו.
על הרנג', מוצר, פיתוח, QA וכולי. וקשה. התחרות היום היא קשה. יש מחסור בכוח אדם.
איפה אתם יושבים?
פתח תקווה.
בפתח תקווה יש את כל החבר'ה שמשגרים בפתח תקווה, זה לא מספיק לך?
אני קורא לכל המתכנתים בפתח תקווה, בואו אלינו.
אנחנו עובדים עכשיו?
תמיד.
תמיד.
כן.
כן, כמה זמן עובד בממוצע נשאר בחברה, אתה יודע?
האמת שלשמחתי, וזה די חריג, אני חושב, בענף, בשנתיים האחרונות לא עזב אותנו טכנולוג אחד.
באמת? ומה הגיל הממוצע של העובדים הטכנולוגיים, אתה יודע? זה קצת עכשיו בכותרות.
אני חושב שבין 30
ל-35. רגיל.
כן.
נשים, גברים?
לצערי רוב גברי.
וואו, הפלת אותי. לא האמנתי.
מה לעשות? מחפשים ללא הבדל.
ברור. ונשאר לנו שתי דקות. אז מה אתה חושב הדבר הגדול הבא שיגיע מפנגו, שאנחנו נגיד, וואו, איזה מוצר מדהים, הדבר הבא שידליק אותנו אחרי ה-SMS מהפקח.
אני חושב שבדקה ו-40 שנשארו לי, לדבר על מוצר אחד קצת קשה לי, אני יכול להגיד שהאסטרטגיה שלנו, שהתחילה בחנייה מאוד הארדקור, היא לבוא ולנצל את הנכסים הדיגיטליים שצברנו, והעובדה שאנחנו מותקנים על כל כך הרבה מכשירים, ולתת מענה 360 לנהג. כלומר, כל מה שהנהג צריך, כשאתה פותח את המעגלים של מה הרכב שלך צורך ממך, ומה הדברים שאתה צריך בדרך צורכים ממך, וכמה עוד עולם ישן יש בזה, באופן שבו אתה הולך למוסך שלך ומתמחרים לך, באופן שבו אתה בוחר להירשם או להחליף, או חומרה כזאת או חומרה אחרת, זה המקומות שאנחנו עובדים בהם, לעשות את החיים דיגיטליים, פשוטים יותר, קלים יותר, ואיפה שאפשר גם זולים יותר.
מדהים.
יפה מאוד. אז בטב הזה אנחנו נסיים את הפרק הזה, רואי, ואז תודה רבה שאתה איתנו, מצל פנגו, ותודה רבה להילה בר המפיקה שלנו, וגם לך נבוא.
תודה, אביב.
יאללה.
נדבר. ביי.